הן ענייני זוגיות, יסודות הנישואין. בעמוד 15 דיברנו אתמול על המימד הפיזי שבנישואין, מקומו, מיקומו, השתלבותו המבורכת והשתלבותו הברוכית בתוך מכלול הנישואין. מתי הוא מבורך, מתי הוא תבלין ומתי הוא ארסי, רעיל ומזיק. דיברנו זה אתמול. יש פה קצת המשך של העניין. עמוד 15, פסקה שנייה, כאשר הצד הפיזי, כן? עוד לא הרפאנו מהסוגיה, ממשיכים לדבר על זה. כאשר הצד הפיזי שבנישואין אינו מהווה ביטוי לרגשות, כאשר הוא הקטר ולא הקרון, כאשר הצד הפיזי הוא לא נקשר בצורה נכונה לרגשות שקשורות לרוח, כאשר המבניות, כאשר כיוון הזרימה של שלושת היסודות האלו לא מדויק, שהקטר זה הרוח, הקרון הראשון זה הרגש והקרון השני זה הגוף, כאשר הצד הפיזי שבנישואין אינו מהווה ביטוי לרגשות, מהווה מעין חלון השתקפות של עולם יותר עילאי ממנו. הגוף יכול להיות רק שרת של משהו גבוה ממנו. הוא לא יכול להוביל בשום פנים ואופן. זה כמו לתת לעיוור להוביל. אבל כאשר העיוור קשור לפיקח, למי שרואה ולמי שיש לו רגליים ללכת, אז גם העיוור יכול להביא ברכה. אמנם הוא לא רואה, אבל יש לו יתרונות אחרות לעיוור. לגוף יש יתרונות נפלאים, דיברנו זה אתמול. לחוויה הפיזית יש משמעות וערך עצום בחוויית הנישואין. אין צורך להרחיב בזה, אחרי מה שדיברנו אתמול. חשבנו לעצמנו לדבר על זה די בחופש. כמעט גבולי, הייתי אומר, למקום קדוש כזה. אז לא נחזור על הדברים, אבל כאשר הצד הפיזי שבנישואין אינו מהווה ביטוי לרגשות, לא נקשר לצד גבוה ממנו, נולדת תוצאה הפוכה. תחת הדס יעלה סרפד. קיווינו לפרי טוב, והנה באושים. ההפתעה הזאת שפוגשת אותנו בחיי הנישואין, שקיווינו שהנישואין יסגשגו, בפרט לאור החוויה הסוחפת והסוערת הפיזית. חשבנו שחוויה כזו מבטיחה חיי נישואין מאושרים. רק טיפשים חושבים כך כידוע. אבל חשבנו, והנה פתאום החוויה הסוחפת הזו פינתה את מקומה לריק נורא והיום, לתחושה של סלידה וריחוק הדדי, של גועל. כן? זה מה שכתוב כאן למעשה. נולדה תוצאה הפוכה, הרס חיי הנישואין. קצר מצא הנישואין מסתרע כדי להכיל את שני האגואיסטים האלו, שמה שמחבר ביניהם זה רק לחפש את הנעת הרגע. הרגע שזה מה שמחבר בין אנשים, הנעת הרגע, האופן שזה בא לידי ביטוי אצל גברים, לפעמים גם אצל נשים, או שהן יצריות יותר מדי, או שהן פתיות וחושבות שהמשיכה הפיזית של האיש היא מעידה על אהבה. בין כך ובין כך, מה שקורה כתוצאה מזה, זה התמוטטות של הקשר. אי אפשר להחזיק את הנישואים עם יסודות ראויים כאלו. הרס חיי הנישואים. זה מתחיל בהרס ונגמר בהרס. כן, האמת שהפתרון זה הרס. כן, איך אומרים? קום ויתהלך בארץ. קום ויתהלך בארץ. קום ויתהלך בארץ ותרמיל ומקל. מה? לא. בשיר. קום ויתהלך בארץ. בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. היא תקרא אותך אליה, כמו אל ארץ אהבה. ראיתם? אז יש שלב שבו ארץ ישראל מזמינה אותנו לארץ האהבה שלה. זאת אומרת, יש אפשרות להתחבר לארץ ישראל מהצד החיצוני, ויש אפשרות להתחבר אליה מהצד הפנימי. ההתחברות לצד הפנימי, למשמעות העמוקה, לקדושת ארץ ישראל, זה נקרא ארץ אהבה. אז יש ארץ, שזה מרמז על יחסי זוגיות מבורכים, שאמרנו כבר אתמול, קודש הקודשים, זה ארס, ארס אהבה, מיטת אהבה. יש ארס, זה המצב הבריא, כן? ההידרדרות מתחילה בארס של האנוכיות, וזה נגמר בהרס. כפי שאמרנו כמה פעמים במליצה, טובים השניים מן האחד, זה המצב האידיאלי. טובים השניים מן האחד, היכולת למצוא את ההשלמה הדדית בינינו. המדרגה הפחותה זה תובעים השניים אני אחד בתו, מתחילות תביעות הדדיות, שזה מורה על מערכת זוגיות אנוכית. כן? התביעות הדדיות תמיד נובעות כתוצאה מזה שכל אחד רוצה את שלו, כולה שלי, מה שנקרא. ואחרי התובעים זה תובעים בתת. אז תובעים במצולות, הגירושין, או יחסי זוגיות איומים, כן? שכבר אי אפשר להתראות אחד עם השני. אנשי בני, איך אומרים, אנשי, איך אומרים, בני ביתו, אויבי נפשו, משהו כזה, כן? שאנשי ביתו, כן. אנשי ביתו כבר הם השנואים והשונאים שלו. גבר יהיר ולא ינווה, אומרים את זה על גאוותן. גבר גאוותן הוא שנוא אפילו על בני משפחתו. הרבה פעמים זה על ה... כן? שנוא על בניו, שנוא על אשתו. צריך מאוד להיזהר מזה, זה סימן לאנוכיות. זה תובעים בתת, תובעים השניים מן אחד. הרס חיי הנישואין. מילוי התאוות, אנחנו לא בזים לזה, לא מבטלים את הצורך. מילוי התאוות אינו אך ורק ביטוי לאנוכיות. והשימוש ביחסים אינטימיים להפקת הנאות גופניות בלבד, חותר תחת יסוד העיקרי של חיי הנישואין. מהו היסוד העיקרי של חיי הנישואין? ההפך הגמור ממילוי תאוות. שימו לב לביטוי מילוי תאוות. לא נאמר שאסור לספק תאווה, אבל לא למלות אותה. המילוי של התאווה, מה פירושו? שהתאווה מתבטאת באופן שהיא כבר באה על חשבון השני. חשבון השני. בדרך כלל, כשאדם בא למלא תאווה, תשימו לב, הוא פוגם במרקם החברתי. הוא פוגם, שהוא בא למלא תאווה. זה יכול להיות תאוות אכילה, תאוות ממון. שימו לב, כשאדם יש לו תאוות ממון ורוצה לספק את התאווה הזו, מה קורה? הוא תמיד יחתור לקבל על חשבון אחרים. גם לא יכפת לו שאחרים מקבלים פחות. הוא לא יגלה כשל במערכת השכר. כל עוד הוא מרוויח מזה. הוא יעשה הכל כדי להרוויח. הוא יעבור על עקרונות מוסריים שבין אדם לחברו. גם אדם שרוצה לאכול, שיש לו תאוות אכילה עצום, כן? הוא יושב לשולחן ויש מגש, הוא עשוי, קודם כל ייקח ודאי, ייקח את הגדול ביותר. ויתכן אפילו שהוא ייקח שתיים, ואם יהיה חסר, הוא לא יגלה שזה בצלחת שלו, אלא יגיד, לך למטבח, תגיד שחסר לך, הוא עשוי לקחת אפילו שתיים, זה תלוי כפי לפי עומק התאווה. בכל מקום שאני בא למלא את האהבה, אני פוגם באיזונים שיש בתוך החברה. ובתוך הזוגיות זה מתבטא בעניין המיני. שברגע שהתאווה היא חזקה מאוד, זה יכול לבוא על חשבון האינטרסים הבסיסיים של האישה. לפגוע בה מאוד, זה יכול להיות פגיעה פיזית, זה יכול להיות פגיעה נפשית, חוסר רגישות לצרכים שלה, יש בזה הרבה בעיות, הוא ודאי לא רואה. זה קוראים לזה בלשון חז"ל, דורס כארי. Okay. דורס כארי, הוא לא רואה. זה נקרא מילוי תאווה. אז ראינו שמילוי תאווה, כן, בכל הדוגמאות שהבאנו כרגע, זה מרשם בטוח להריסת הקשר. להריסת הקשר עם חברך לישיבה, לחברך לישיבה, אם יש לך תאוות אכילה מופרזת, אם יש לך תאווה ממונית, זה מרשם בדוק לפגימת הקשר ביחסי עבודה, בינך לבין הבוס, אתה יכול לצעוק עליו, אתה יכול להתלונן עליו, אתה יכול לגנוב לו מקופתו אפילו כסף, בלי שהוא ירגיש, ולא חסר לנו גנבים, בלילה וביום, יש מספיק גנבים, שהולכים ומתגלים לאט לאט, כל אחד בשעתו ובזמנו, אבל אנחנו מכירים את העניינים האלה. זה אוהב כסף, לא יסבק כסף. זה נקרא מילוי תאוות. אנחנו לא באנו לדבר פה נגד ביטוי התאוות, נגד סיפוק תאוות במידה מספקת. אבל כדי שיהיה סיפוק תאוות, שוב, התאווה צריכה להיקשר ברגש האצילי שמושפע מהרוח. אותו מערכת שעליה דיברנו. אחרת אנחנו לא נוכל להימנע ולהינצל ממילוי תאוות. יש איזו שאלה על זה? זה ברור, זה... מישהו חולק לזה, מישהו מרגיש שהוא רוצה להוסיף לזה. קודם כל, יש בזה מדרגות. האצילות הזו שאנחנו מדברים, יש מדרגות של קשר לזה. אנחנו לא מדברים על כך שאנחנו צריכים עכשיו להיות בעולם האצילות. אנחנו מדברים על כך שצריך להנחות אותנו, צריך להנחות אותנו, כוכב הצפון, בצורה בסיסית, של עקרונות הרוח. עקרונות הזוגיות הכללית שמתנסית מעל הנוחיות, לפקוח קצת עין, על זה מדובר. יש כוח, אפילו בהנחות יסוד התחלתיות כאילו, יש כוח למתן את התאווה. וגם אם מתפרצת, להתנצל עליה. להיות בעלי תשובה בתוך הזוגיות. יש כוח. יש בזה מדרגות, תשמע, תשמע. יש בזה מדרגות. אפילו דרך ארץ שקודמת לתורה, יש לה כוח לרסן במקצת את התאוות האלו, ולהעמיד את התאוות האלו על מקום יותר נורמלי. יש גבול, כמה דרך ארץ יכולה לעמוד בזה? יש גבול. כן? דרך ארץ בשלב כזה או אחר מתפרקת. פשוט מתפרקת לרסיסים אל מול התאוות, מתפרקת. ולא רק שמתפרקת, הדבר היותר גרוע שמה שעושה יצר הרע, שהוא מצדיק את מילוי התאוות. זאת אומרת, לא רק שדרך הארץ לא יכולה לעמוד, או בגלל שהיא לא יכולה לעמוד בפני התאוות, האדם המתוחכם, מה הוא עושה? הוא מגיע למצב של מילוי תאוות, אבל הוא מצדיק את זה. הוא למשל יוצר נישואים פתוחים. שיש אפשרות ליהנות מנשים אחרות. זאת אומרת, את יכולה ליהנות מגבר, אני יכול ליהנות מאישה. נישואים פתוחים הם בעצם נתינת לגיטימציה למילוי תאוות. זאת אומרת, דרך הארץ לא יכלה לעמוד בפני אמת המידה המוסרית הפשוטה של נאמנות. יכול להיות שזה לקח חצי שנה שזה נפרץ, יכול להיות שזה לקח שנה, ואז יושבים לשולחן, כי מזהים את הרצון הזה לפורקן גם מצידה וגם מצידו. כן? היום נשים, היום גם נשים לא מססות לבגוד. לא מססות לבגוד. ואז רואים שבעצם גם הוא בוגד וגם היא. יושבים לשולחן, תראה, יש לנו ילדים משותפים, יש לנו בכל פעמים אינטרסים משותפים. בואו נעשה עניין כזה, ניסויים פתוחים. יש בזה כל מיני תנאים, לא יודע, לפעמים זה חובה דיווח, לפעמים זה... לא משנה. אבל זה תוצר ישיר של מילוי תאווה שמתלבש כאילו בפסדו מוסר, כאילו במוסר. זאת אומרת, דרך הארץ לא יכלה לעמוד בפני התאווה. דרך הארץ נפרצה, והתאווה דרשה את שלה. ואז מגייסים את השכל או איזה מין מוסר מדומה ונורמה חברתית כדי להצדיק את השיגעון הזה. מזה מאוד מאוד צריך להיזהר. זה יכול להגיע לרמות... חבל הזמן של הצדקת הפשע והרשע והתואבות. ראו מקרה סדום, ששם הכל היה מגובה בבתי משפט ובעקרונות כביכול משפטיים. כן, ממש עד די כך שכל מי שניסה להרער על הכללים שלהם, הם פשוט הרגו אותו. למה הם הרגו אותו? כי מבחינתם הוא פגע בחוק יסוד שלא להכניס אורחים. ולהרוג מי שמכניס אורחים ומי שגומל חסד עם עניים. זה הגיע אצלם למדרגה של אידיאליזציה כזאתי, שמי שניסה לחלוק על הרשעות הזו, הוא נתפס בעצם כפושע. ודי לך כמעט ברמיזה. כמה עקרונות נרמסים בחיים האישיים של אנשים, בחיים הציבוריים, ושבאים לטבוע את אלבון העקרונות האלו, מסתכלים עליך כמו על פושע. שלפחות מבקש, אני יודע מה, לשרוף את הכנסת, אני יודע מה, לפחות, מסתכלים עליך כמו על פושע. מה אתה סך הכל באת להגיד? להחזיר את הרע ליושנה, להחזיר את המוסר למקומו. אבל מכיוון שהעיוות התנחל בלבבות ובמוחות ובנורמות החברתיות, מי שבא להגיד את הדבר הפשוט, הוא כבר נחשב כסוטה, כמטופש, כרשע, כעבריין. זה קורה הרבה. אבל בואו נדאג לעצמנו, ונראה שלפחות לנו זה לא יקרה, ולא נצדיק את כל העוולות שלנו וכל מיני דברים כאלו ואחרים. זה חשוב מאוד. מילוי התאוות הינו אך ורק ביטוי לאנוכיות, אם כן, דגש על המילה מילוי, והשימוש ביחסים אינטימיים להפקת הנאות גופניות בלבד, חותר תחת יסוד העיקרי של חיי הנישואין שהוא נתינה לזולת, ולכן אהבה במרכאות שכזו נחרץ דינה להפוך לשנאה. ככל שהאנוכיות גוברת, נוכחות הזולת היא מעמסה. המחויבות שלי כלפיו, מעמסה. שימו לב, זה קורה לנו הרבה. למשל, אם אני רעב, קשה לי יותר לסבול את הצורך שלך בי. אם אני רעב ואתה רוצה ממני משהו, סליחה, אתה יכול לתת לי... לא עכשיו. שימו לב איך אנחנו דוחים את הזולת, ברגע שמתגבר בנו צורך פיזי. יכול להיות שזה אנוכיות לגיטימית, אני רעב. אבל חוסר הקושי, נקרא לזה כך. הקושי רגע... להגיד לתאווה, רק שנייה, יש פה זולת שהוא רוצה עיפרון. אני רק אתן לו, נכון, אני צריך לחזור אחורנית 20 מטר. אני צריך לחזור לשולחן שלי 20 מטר. כן? אגב, זה יכול לעלות לי במציאת המקום האידיאלי בחדר אוכל. אני יכול למצוא שהקערה כמעט התרוקנה, וישאירו לי את ה... כן? אתם מבינים, זה קשה, זה אתגר, זה אתגר. אני רעב, אני רעב. עבדתי קשה, בארוחת צהריים חלפו כמה שעות, שברתי פה את הראש על סוגיה, דמי וחלבי על המזבח, והגיע שעת ארוחת צהריים, ואני יורד למטה. רוצה לרדת למטה כבר, לאכול. פתאום החבר אומר לי, תן לי עיפרון. מהרבה הפלא מגלה שהעיפרון לא מחודד. זאת אומרת שאני צריך ללכת לפינת הגמח, או לחילופין להגיד לו, כך, פינת הגמח יש מחדד, תחדד. זה ניסיון. אבל תשימו לב, איך ברגע שמתעוררת תאווה בתוך הנפש, זה מיד בא על חשבון המרקם החברתי. על חשבון המחויבות לזולת, היכולת לתת ולהקריב משלי, מזמני, מכוחות גופי, מנפשי, לטובת הזולת. זו דוגמה פשוטה. זו דוגמה פשוטה. שיכולה להתרחש בחיי יום יום, ומתרחשת בחיי יום יום. זה קורה ברעב, זה קורה באיזשהו דחף לזכות במשהו, כן? או כואב לי, כן? סתם כואב לי. כואב לי פה באצבע, כואב לי באצבע. אני הרבה פחות סובלני. כרגע אני מרוכז בפעולת הצלה. אני מאוד מרוכז סביב עצמי, סביב הכאב שלי. ברגע שאני מרוכז סביב הכאב, בהכרח הולכת ומתשטשת התמונה החברתית. היא מתשטשת. אנשים נעלמים, מתמוגגים בתוך הרפל. פתאום אנשים, בעלי נשמה, נהפכים לסטטיסטים, לאיזה מין גוש בשר כזה מהלך, חסר משמעות, מאוד חד-ממדי, חסר רגשות, חסר עולם פנימי. אנחנו לא יכולים לתפוס את הזולת כמציאות, כהוויה, ברגע שמשתלט על הדבר הזה. זה דבר מעניין, נכון? דבר מעניין.
מתי כן? זה קורה?
הסברתי. מישהו רוצה להסביר לו מתי זה קורה? יא דניאל? ברוך אתה, אדוני, אנחנו עולם שהכל נורא. אתה מתעלם. מתעלם. הנה, עכשיו זה קרה לי. שאלת אותי, במקום להשיב לך בסבלנות. עיכבת אותי, עיכבת אותי. יש לי רצון כאילו לסגור את הסוגיה. ולקחת אותי אחורה. אז יצאתי בחצי כבוד. לא יודע אם בכבוד שלם, אבל הפניתי את התשובה. לחסוך לעצמי את הצורך להשיב לך עוד פעם. אתה רואה, זה קרה לי עכשיו. לפחות אני מודע לזה. לפחות אני מודע לזה. מה זה? מודעות. אם אתה מבין שזה לא בסדר, אם אתה מבין שזה לא ראוי, מה השם דניאל המתוק, שבסך הכל רוצה להבין את הדבר, אז יכול להיות שלא הסברתי כמו שצריך, יכול להיות שזה קצת דקה, בסך הכל העברית שלי קצת, גם מדבר מהר, וגם העברית שלי קצת כזו, כן, קצת ספרותית, אז דניאל לא הבין, אז הוא לא הבין. אז מה הבעיה? במקום להתחשב, במקום להבין את מצבו, ולפנות אליו, ולהסביר שוב, כן? נכון, יש חשבונות, חשבון הציבור, זה... כן? אז בסדר, יש חשבונות, אבל זה לא יפה, ככה להגיד לה. דיברתי, אמרתי, אמרתי. מי רוצה להשיב לה? זה לא יפה. זה לא יפה. זה לא מכובד, נכון? הנה. אז אם אתה מודע לזה, יש לך סיכוי לתקן. אם אתה מודע, סימן שיש לך בחירה חופשית, יש לך איזו ערכאה נפשית שאומרת לך, זה לא בסדר. בתוכך כאילו יש שתי אנשים, אתה מבין? יש שתי אנשים, זה כמו תאומי סיאם, תחשוב. יש תאומי סיאם בתוכנו. כל אחד מאיתנו יש בתוכו תאומי סיאם. יצר טוב ויצר רע. כל מצב שקורה, הוא יוצר יחסי גומלין בין השניים האלו. אתה מבין? אז רגע שהוא ביקש ממני עכשיו להסביר עוד פעם, התאום סיאם של הרע, הוא מתעורר. הוא מנסה למשוך את השני, את הטוב, לכיוונו. מוריד אותו למטה קצת, אבל אם אתה מתעורר, אתה יכול להרים את התאום החיובי, ולהתחיל לסחוב את השני לכיוונו. לכיוונו. כל עוד אתה מודע לעובדה שיש בתוכך מה שנקרא שתי הנפשות, הנפש הבהמית והנפש האלוקית. אם אתה מודע לזה, אתה יכול לחוות תהליך מופלא של התקדמות, של משפט פנימי. אתה שופט את עצמך. אני פה עשיתי את זה בצורה מופגנת, מכיוון שגם דיברנו על נושא. לא היה לי עניין להעלות את זה, לולי דיברנו על כך. אבל מה טוב, מה נעים, להביא את הדוגמה הזו דווקא כשאנחנו מדברים על העניין. כן? כן? עוד זה. מדבר וזה בא. אנחנו רק מדברים על הנושא, והנה בא כבר דוגמה, ואני מבטיח לך שהדוגמאות האלה הן פזורות על פני היום במאות ואלפים. רק אנחנו לא שמים לב. המודעות היא מאוד עוזרת. המודעות היא דרך דוגמאות שאנחנו מביאים, דרך וידוי שאנשים עושים מול חברים טובים. לאט לאט, אנחנו צריכים שהנושא הזה יהיה על הפרק. אם אנחנו מתעלמים מזה, הייתי יכול לשבת לגמור את כל הסיפור הזה ולחשוב שאני בסדר גמור. מה עשר הכל? כל בסדר, כל בסדר. מישהו חשד בי אגב? מישהו חשד בי? אל תצביר. לא משנה. אבל מי חשד בי? בסדר, עשר הכל הייתי בסדר. עניתי לו, אמרתי לו, אבל דיברתי על כך ועברתי אליהם. מישהו חשד בי שעשיתי משהו לבסדר? בסדר גמור. בסדר גמור. אבל אני חושד בעצמי. זה לא וחלק. כי אני גם הרגשתי שעניתי ככה, הרגשתי שמשהו מתעורר בי, רגש שלא בריא מתעורר בי. קפידה, יכולת כעס. דק, 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 דק. אבל זה זה. זה לא רגש בריא. זה לא רגש שמוסיף לי אהבה לדניאל. כן? לא בגלל שהוא לא ראוי. ראוי ועוד דרך ראוי. אבל משהו יצא נפגן. אז אם זה מעורר בי רגש כזה, שפוגם את הרקמה, אפילו ברגע הזה, זה גם יכול להשליך על מערכת יחסים שלנו בהמשך, אם אני אעשה תיקון לזה. אז מבחינתי, רגש כזה הוא כבר צריך לקרוא אותו לסדר. אתה מבין אותי? ואז יושבים על זה, ועושים את הבירור. פה עשינו את זה ברוב עם, לצורך העניין. אפשר לעשות את זה לבד, אפשר לעשות את זה עם חבר. אפשר לעשות את זה בתפילה, בוידוי. ו... כן? אתה מבין? מודעות. זה שם המשחק. מרגיש את התאומים הסיימים. שתי הנפשות.
אז ברגע שאני מודד, אני אקח את זה בצורה, אז בעצם...
הוא מדבר בדקות, זאת אומרת, לא, לא, לא הקטתי אותו. אבל הוא, יש לו, הוא מתחיל קשקש, הוא מתחיל, הוא מקשקש בזנב, הוא רוצה שישים עליו לב, אתה מבין? לא, הוא לא יכול לשב לב, אני לא אתייחס אליו, כן, יש כאלה שאתה יודע, סותמים את הפה לזולת ובגסות, לא עד כדי כך. אבל הוא מקשקש עם הזנב, וככה מנסה להיכנס. צריך להבחין בו. לפתח, חטאת רובץ. הנה, הנה, הזנב שלו, שאני רואים שם שתי שערות, ככה זה זה. יש שם איזה חתול שם בחוץ. לתפוס אותו, מה שנקרא, להרוג אותו שהוא קטן. כי אם אתה לא שם לב לדבר הזה, על הדבר הזה, אחרי זה יבוא עוד אחד, ולאט לאט, מהסערה, תצמח אבות העגלה. אתה תראה איזה חבל כזה של ספנים, אתה יודע, כמו בספינות, איזה חבל כזה. איך זה לא? ואתה מוטל עצמך בסופו של יום כבר מטורטר ומסוחרר וסוער בתוך הנפש, אתה לא יודע אפילו למה. הכל התחיל מזה. זה ההתחלה הזו. הווה בורח מן העבירה. כלומר, פה זה מתחיל. זה המשקע הראשוני, שאתה לא שם לב אליו, לא מגרש אותו, עוד פעם נערם, ואגב, הרושם הבא הוא כבר הרבה יותר קל להיקלט, כי יש לו כבר בסיס. יש מי שיערך אותו בתוך הנפש. יש מי שיערך אותו. מי מערך אותו? הטעות הזו. אחרי זה הרבה יותר קל לטעות. אבי? וצריך לטפל בזה באופן מיידי. אפשר לפעמים להשעות את זה, אבל עיקר לדעת שקרה פה משהו. אני לא חייב להוציא את הנחש מהחדר ברגע זה. אבל לפחות לסגור עליו את הדלת. ולסמן את החדר כחדר שיש בו נחש. יכול להיות שאני אחליט לטפל בו בעוד שעה, יכול להיות בעוד חצי שעה, אין לי כרגע פנאי, עוד מעט. אין לי כרגע פנאי. אבל חייבים לסמן את החדר הזה. זה חדר נגוע. חדר נגוע. מה זה? אם אתה לא יודע, תקרא לוקד נחשים. אם אתה יודע להרוג נחש, אם הוא קטן, שזה צפעון קטן בין יומו, אז תעשה לו ככה וימות, כן? אני יודע מה, לא, לא יודע אם צריך להרוג אותו דווקא. אפשר לשליח אותו החוצה, שילך למקומו. אבל תלוי לך, תלוי במקצועיות שלך. אתה יודע לטפל בזה. לפעמים מתעסק עם הדברים האלו, זה עוד יכול ללבות בך את החסרון. לפעמים שמתעסקים בזה, שלא יודעים איך להתעסק בזה. צריך להיזהר.
כן. מצוינים לעשות איזה 100 פעמים, ופתאום... מגיע.
מגיע? מגיע עוד פעם.
כן,
כן. השאלה איזה צורה של תיקון עשית גם, כן? איזה צורה של תיקון, איך גירשת אותו? האם זה טיפול שורש, לא טיפול... אבל זה כבר עניין אחר, זה לא שייך לסוגיה שלנו כל כך. כן. אבל בואו נחזור אחרונית, בסדר? לנושא שלנו, כן. נרפא קצת מהדקדוקים בדברים האלה, כן.
בן אדם שרוצה את
אהבה כלשהי וחייב ליפול, יכול להיות מצב, למשל, לא? 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 אם למשל הוא הולך לאכול כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה.
לא, לא, אתה מדגיש, הוא רוצה לאכול כמו בהמה, וזה לא יכול, זה חייב, כאילו אתה רוצה ללמוד את העבוד שלו, זה חייב כל הזמן.
לא. חייב. מה? לא מדבר על הכסף, אני מדבר על התאווה.
הוא רוצה לאכול כמו חזיר, הוא הולך לאכול כמו חזיר, וזה לא יכול ללמוד את
זה. כן, אבל זה שהוא אוכל כמו חזיר, זה הבעיה. זה הבעיה. עכשיו תבחון את הפעולות שלו. עכשיו תבחון את הפעולות שלו בזמן האכילה ואחרי האכילה. אתה בחנת פעם פעולות? אתה בחנת דיבורים? אתה בחנת דיבור של אדם שאכל בצורה כזו? תראה, יש מסעדות שבאים שם בשביל האווירה בעיקר. יש מסעדות כאלו. שאנשים לא באים בגלל שהם רעבים. הם באים בגלל רעב נפשי. לשילובים של צבעים, למוזיקה, לחיבור בין טעמים וצלילים. זה חוויה מסוג אחר, יותר אצילית, אם כי גם היא בעייתית, אבל זה אופן אחר. שם החסרונות הם יותר סמויים וצריך יותר להתבונן כדי לזהות אותם. אבל כשאתה מסתכל על אדם כזה, שאוכל כמו חזיר, כן? תסתכל איך הוא מדבר לך מכן, תראה את צורת הגוף שלו, תראה איך הוא מתייחס לזולתו, תבחן את זה. אתה בחנת את זה בן? צריך לבחון את זה. אבל עזוב את האדם האחר, בוא נסתכל על עצמנו. בוא נסתכל על עצמנו. שאנחנו ניגשים לאכול את האוכל מתוך התעוררות תאבנית חזקה, יש כאלה שנאטם להם המוח. אצלי למשל, כן? נופלת על העצבות. אני מגלה לכם. יכול להיות שיש כמה חברים שמרגישים את אותה חוויה. זאת אומרת, למשל, שאני פושט ידיי בגדוד, כן? באיזה אוכל שהוא מאוד טעים לי, ואני יוצא לי ריר כאן, יוצא לי ריר, ואני אוכל אותו מתוך הריר, נופלת על העצבות. עצבות פתאום נופלת עליי. צריך להיות מאוד מאוד זהיר איך אני מגיש את היד לאוכל. אצלי זה מתבטא בעצבות, בגלל המבנה הנפשי שלי. זה קשור, בוא ניכנס לזה. יש אנשים שאצלם, שהם אוכלים בצורה גסה, הם פתאום נפחים לדברנים. דברנים. יש כאלו שפתאום מתאבים לממון, יש כאלו שמתאבים למין, כל מיני. זה משפיע בצורות שונות. כן? אנשים רגישים, רוחנים, זה פועל עליהם בעצבות. זה מוליד בהם עצבות עמוקה. הם פתאום מרגישים שאין להם מילים לדבר, אין להם מתכנסים בתוך עצמם. עכשיו, מתוך שאני מכיר את הדבר הזה, אני מכיר את התגובה הזו בנפש שלי, אני מאוד מאוד נזהר מזה. מאוד נזהר. זה יכול לגרום לי אפילו לדלג על סעודה לפעמים, כי אני מרגיש שאם אני עכשיו אלך לאכול את הסטייק הזה, אני נופל בטוח. אני לא כך אוהב סטייק. סתם דוגמה. אני אוכל את ה... אני יודע מה... את האוכל של אשתי, את הסלט הנפלא שלה. אני אסתער עליו עכשיו. אז אני דוחה את הסעודה. אני פשוט דוחה אותה, אני מדלג עליה. כי זה יכול להפיל אותי למקומות לא בריאים. ואני לא יכול להרשות לעצמי ליפול לשם. אני יוכל שצריך להיות פה בשעה 3:10 עם ראש פתוח ולב פתוח. אני לא יכול. קשה לי. זה בעיה. ויש אוכלים גם שהם מעוררים תאוות. יש אוכלים שהם צנועים בטבעם. יש אוכלים שהם צנועים בטבעם. אוכלים מאוד מינימליסטיים, מאוד סלט בריא. אבל ככל שמוסיפים את אלף האיים וכל הרטבים וכל הטעמים האלו, זה מטמטם את היצרים, זה לא טוב. זה מטמטם את זה. ואני מפחד מאוכל, מה אגיד לך? מפחד מאוכל הזה. אני מדהים, אני מפחד אוף, לאכול אותו שרוף. אני יודע מה, שלא יעורר לי תאוות מיותרות. שוב, אני לא אוהב אוף, אבל סתם דוגמה. אז שימו לב לנקודה הזו. אני באמת שכל אחד ישאל את עצמו, כאשר הוא חווה חוויה של אכילת בולמוס, של אכילת תאווה, מה הוא מרגיש? מה משתבש אצלו? בוא נעזוב את האנשים, את המיליונר ההוא. עלינו, מה משתבש אצלו? מה זה גורם לו? זה אותם לו את המוח, את הלב, הופך אותו לשתלטן יותר, מדוכא. מה זה גורם? זה מוליד בו, מגביר בו, מעורר בו, מציס בו איזו מידה מסוימת. לא בריאה, אולי קנאה, אולי גאווה. לא לחשוב לזה. זה קרה בגלל האוכל. צריך לדעת למה זה קרה. צריך לקחת זה בחשבון. אי אפשר להמשיך ככה. זה נקרא חיי תודעה. אחרת אנחנו לא במודעות, אנחנו פשוט רדומים. אנחנו חייבים לעקוב אחרי, כן, ההתפתחויות הנפשיות שלנו, בגרימת המעשים שלנו. צריך לראות מה קורה מתוכנו. אתה רוצה את המצב הזה? אתה רוצה להיות בדיכאון? אתה רוצה להיות גאוותן? אתה רוצה להיות דברן? אתה מבין מה האוכל עושה לך? אתה חייב לפתח מערכת יחסים אחרת עם האוכל. אבל שאתה בא לאכול מתוך כוונה של לחזק את גופך, כדי שתוכל ללמוד תורה, מי מלווה אותך אל תוך הצלחת? הכוונה הגבוהה. והיא מפקחת על צורת האכילה, זה דבר מאוד מעניין. שימו לב לזה. כשאדם אוכל לשם תאווה, למשל, הוא לא מתחשב בגופו. הוא אוכל את הדברים הכי לא טעימים, והוא פוגע בגופו. אבל כשאדם, למשל, אוכל בכוונה לבריאות הגוף, גם האכילה שלו תהיה אחרת. כי אני לא יכול לאכול אכילה שהיא סותרת את הכוונה. הכוונה יוצרת שולחן ערוך לאכילה. אם אני אוכל בשביל בריאות הגוף, יש מאכלים שאני לא אוכל. אני אוהב מאכלים טעימים, אני אחפש את הטעם בתבלין טבעי. אבל לא, באלף האיים. לא בסודיום ולא בכל התבלינים האלו, שרק לראות מים מורכבים. זה פשוט מפחיד שהגוף צריך לחוות את כל הדברים האלה בתוכו. אם אני אוכל בשביל בריאות הגוף, אני ודאי, התפריט שלי יהיה שונה. עכשיו תחשבו, אם אני מוסיף את המניע, אני אוכל בשביל בריאות הגוף כדי שאוכל ללמוד תורה. תחשבו מה זה שכוונה כזו נכנס לתוך האכילה. זה כבר מכניס את הברכה לפני ואחרי, בדיקת שרצים ורמסים. תחשבו על זה. כוונות בתוך אכילה, זה משהו אחר לגמרי. ככל שהכוונה מתעלית, היא מפקחת על הפעולה התחתונה. ככל שהכוונה היא מנותקת, האכילה התחתונה היא פשוט מתחת לכל ביקורת. היא מונחת רק על ידי הטבע. רק על ידי הטבע. ועם כל ההשפעות שיש לזה אחרי זה. החורבן הפיזי שיש לזה אחרי זה. כאבי בטן וכאבי ראש וכל מיני תחושות כאלה מוזרות וקרס עד לא יודע עד לאן. וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אנחנו צריכים כוחות שיפקחו למעשה. כן. דן. יפה. אני מבין מה שאתה, אני מבין מה שאתה אומר. כן, אני מבין, סליחה, מה רוצה לשלי משפט? נכון? אז נובע מזה. כל זה היה טוב, יפה. הבעיה היא אחת. אתה יודע מה הבעיה? שזה קורה לי שאני שם את הכף בתוך חלל הפה, עוד לפי שאני בכלל לא אס. הגישה, הגישה. זה עוד לא הגיע לקיבה. אין שום מאמץ, אדם לא... לא נדרש כרגע לזרום אל הקיבה עוד בכלל. זה נמצא פה בבית הבליעה. רק הצורה שבלוטות התא מגיבות כבר גורם את התגובה הזו. אם זה היה קורה במהלך אכילה בסופה, הייתי מבין. הכבדות הזו של אחרי אכילה היא מוכרת לי. אבל זה לא בא משם. המניע הוא מניע מוסרי טהור. במקרה הזה, שאני מדבר. יחד עם זה, יכול שלפעמים זה קורה בשלבים יותר מאוחרים של אכילה, ואז באמת הסיבה היא איזושהי פעילות אינטנסיבית של הקיבה, וזה יכול לגרום, זה יכול לגרום. איזו כבדות, מתוך ככה יפות ועצבות, יכול. אבל במקרה הזה לא כך. לא כך. כן. כן. בבקשה. בבקשה. השאלה למה זה נדרש. אז שוב, אני אגלה לכם את האמת. יש מצבים שאני יוצא פה למכולת, זה קורה לי אחת לחצי שנה, פחות, משהו כזה. כן. אני הולך לקנות טוויסט. שהטוויסט זה של הדור הזה, כן. אנחנו בזמננו, היה טוויסט. היום בקושי מקופלת, אני לא יודע אם נוגעים בזה בכלל, היום יש דברים, כן, אגו, כל מיני דברים, אצבעות אגו, כן. איזה שמות נותנים לטבל לממתקים היום, זה אגו, זה... ניבה ולא יודע מה ניבה. אבל, אני אגיד לך את האמת, אחת לחצי שנה שאני נקלע פה למצבים נפשיים שהם, של דכדוך וכן הלאה, אני הולך למכולת, קונה טוויסט ועוד איזה, ואגוזי, אגוזי, כן? אני מתחבא שלא יראו אותי התלמידים, ואני אוכל אותם, או שאני פה עולה למעלה איזה חדר, ואני אוכל אותם, כדי שיהיה זרימה של סוכר, כדי להתעורר, להתעורר. וזה גורם לי שמחה כזו, ואני חוזר לחברותה. זהו. נגמר הסיפור. אם אתה עושה, ככה אני עושה. כן? יש תקופות, היו תקופות שהייתי פה עושה איזה אחת לשלושה ימים. הייתי בתקופה של לא טובה מבחינה אישית. לא טובה, לא פשוטה. הייתי קלו בתוך איזו סערת רגשות שלא ידעתי איך לפתור אותה. והיצרה ספר לי עד חמש כמעט בזירת הקרב של האגרוף. והתעוררתי בחמש. חמש לפעמים הוא ספר לי עד שש, כל מיני דברים כאלה. אבל זה לא התקופות פשוטות. ואז הייתי לוקח ממתקים יותר. זה גם צורה של פיצוי, וזה גם איזשהו צורך לחזור להתעוררות, להתעוררות. התעוררות הרבה פעמים היא דרך זרימת הסוכר בתוך הדם. אתה מרגיש פתאום איזה... איזה פולס כזה חיובי, ואם אתה יודע לנצל אותו אל פעולות של קודש, אז אתה יכול לצאת מהמצב הזה. ואני חייב לומר שאז זה לא עזר לי כל כך. הייתי מרגיש את ההתעוררות, אבל במקום שאני ארוץ לבית המדרש, זה השאיר אותי עם התאווה נטו, כאילו עם החוויה הזו, בלי שזה הביא לי משהו יותר גבוה. זו הייתה תקופה לא קלה. היה לפני כזה 8-9 שנים. ומאז, אחת לחצי שנה, לפעמים אחת לשנה, אני לוקח את הדברים האלו, יש דברים שאני לא יכול לאכול אותם, כי זה גורם לי תופעות לוואי קשות מאוד, לאיכה ודברים כאלו. אז אני לא לוקח אותם. לא לוקח אותם. אבל יש דברים שלא גורמים לי תופעות אלו, והם מאוד מתוקים, והם מעוררים אותי. אני לוקח את זה כדי לחזור ולהעיר לך פנים אחרי זה בחברותה. כי אם אתה עכשיו תפגוש אותי במצב הזה, אתה לא תחזור עליי יותר. לא תוכל לסבול אותי יותר. אז אני מעדיף ללכת לשם ולעשות את זה. אם יש לך מגמה מן הסוג הזה, כן, מה שנקרא עץ קטן, מדליק עץ גדול, לעשות פעולה כזאת, כדרך כלל זה להדליק משהו יותר משמעותי, זה בסדר גמור. בסדר גמור. הרב מדבר, הרב קוק מדבר על יותר מזה אפילו. הוא אומר שכאשר יש אדם מרגיש מצב של דיכאות הרצון, של נפילת הרצון, יש אפשרות להשתמש בהרבה אמצעים שעל פניו נראים מאוד נמוכים. ויש אפשרות להשתמש בהם. ובלבד שהכוונה תהיה לרומם את הרצון. מה? לרומם את הרצון כדי לחזור לחיים. לחזור לעבודה, לחזור ללימוד, לחזור לפעולות חיים בריאות. כן? והיתרים הם מרחיקי לכת, בכל מתרפאים, חוץ מבעבודה זרה. יש ביטוי בגמרא, בכל מתרפאים. שוב, זה לא הלכה, זהירות, אף אחד שלא ייקח פה את הדברים האלה, כן? אף אחד, כן? דיר בעלק, אבל זה מסוכן. אבל בכל מתרפאים חוץ מעבודה זרה. עד כדי כך. ובלבד שאדם יחזור לחיים הנורמליים שלו. גם אם זה לא ללימוד התורה. שיחזור לנורמליות, שיחזור לעבודה אפילו. בסדר? זה בסדר גמור. רק במינונים, לא להזיק, לא להזיק. היום מאכלים לא פשוטים. אתם אנשים צעירים, ככל שאנחנו גדלים, אנחנו צריכים יותר דקדק במאכלים, יותר לראות שמכניסים לגוף דברים שהגוף יכול להכיל. הכבד שלכם הוא מתפרע, הוא יכול לסנן רעלים בכמויות, חבל הזמן. אני כבר לא יכול, אני כבר... זהו, אני צריך ברחמנות להתנהג עם הגוף. הוא מגיב בפניקה על כל חתיכה דבר מיותר, על גבינה צהובה, על שמנת, על חמאה. הוא נסתם לי חצי שבוע, אני לא יכול אפילו להשאיר יונתן הקטן כבר. כן, אני מתחיל ש... חצי יום אני מחכך עם הגרון. ככה אני עושה חצי יום. מה זה שווה? אני לא יכול למד אפילו. כן? לא יכול למד. זה לא בריא. מה? מה? מה, שאני אומר לכם את הדבר הזה, נראה לכם זר? זה דווקא... נראה לכם זר? זה הגיוני, נכון? אפילו זה מעורר אותנו, וואלה, אני לא רחוק מזה, אני דווקא רוצה את זה גם. אני רוצה את זה. ואני מבטיח לכם שיש מכם שחשים את זה ועושים את החשבון הזה, אז מה כל הסיפור? כן, מה רוצה לשאול?
יש גבול למודעות?
אין גבול למודעות. יש גבול למידת ההשתדלות שלך בכל מצב נתון. למודעות של עצמה כנושא אין גבול. יש גבול עד כמה אתה מחויב להתעמק בזה. הכל לפי יכולת ההכלה שלך, זה תלוי מאוד בהכרה שלך, ביקיצת התרדמה ההכרתית שלך, זה תלוי בהרבה דברים. יש אנשים שמודעות בשבילהם זה סם המוות. דיברנו על זה, כן? לא פעם. מודעות בשבילהם זה סם המוות. אסור לחשוף אותם אפילו לדברים שאנחנו מדברים עכשיו. המקיבה שאני מחזיק מכם, ואני חושב שכל מי ש... אמרתי זה כבר פעם. כל מי שנמצא פה מכיר את השיגונות שלי ורוצה לשמוע את הדברים. אז אני מרשה לעצמי להגיד את זה. אני חושב שכל אחד מכם מסוגל להתמודד עם ברמה ההכרתית, עם הדברים שנאמרים פה. ברמת היישום, בסדר, כל אחד עושה לו את החשבון שלו, אפשר להתייעץ וכן הלאה. אבל זה תלוי במצב של האדם, במצב השכלי, במצב הרצוני, במצב המידותי, במצב הרגשי שלו. לפי זה אנחנו מחליטים כמה להיחשף לאמיתות כאלו. האם המפגש יהיה מפגש מועיל, מפרה, או מפגש מפריע, שיגרום לנו התנגדות, הסגרות, התכנסות, בריחה מזה, כל מיני דברים כאלה. צריך שיקול דעת גדול. לא אמרתי לאף אחד מכם באיזה דרך של מודעות לדרוך. אני רק אומר, סוגיית המודעות היא חשובה, מתאימה לכולנו, בלי יוצא מן הכלל. אין אדם שפטור פה מזה. אין אדם שפטור פה מזה. חד וחלק. טוב, בכל אופן אנחנו צריכים לסיים.